Ule soiro skosha shuoi Ovozovadti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, י"ב בניסן תשפ"א, מסכת שקלים, דפים ד' וה'. מכיוון שחג הפסח הבא עלינו לטובה יחול ביום ראשון, מוצאי שבת מתחיל החג, אנחנו נלמד היום שני דפים, דפים ד' וה', הדף להיום הוא דף ד', והדף למחר יום שישי י' ג' בניסן הוא דף ה'. מחר בעזרת השם יום שישי י' ג' בניסן נלמד שני דפים, דפים ו' וז' במסכת שקלים. הדף לשבת קודש, פרשת צו, שבת הגדול וערב חג הפסח, והדף לחג הפסח הבא עלינו לטובה, הלא הוא דף ז'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יהי רצון לפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסיר ולא אל אסיר מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. פותחים עם מצווה אחת בסייעתא דשמיא מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה 332. שין למד ב', מצוות קידוש שנת היובל, משורשי המצווה ושכתבתי במצוות מניין השנים, במצווה שין למד, שרצה השם לזכות עמו בקבלת מלכותו. כמו שכתבתיו שם, וכאן היה מקומו. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי, לפרק הפותח בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה דף ג' במסכת שקלים. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות, נשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מתי מציינים את הקברים, והאם מותר לציינם בכל המועד? והתשובה בתתוו באדר, וכששטף הגשם הציון מותר לציינו בכל המועד. שאלה שנייה, מאיכן לומדים שצריך לציין קברים ומה הטעם לציונם? א', מכך שמצורה מכריז על תומתו ברבים, ב', מהפסוק ועברו העוברים בארץ וראו עצם אדם ובנה אצלו ציון, והטעם הוא כדי שיפרשו מן התומה. שאלה שלישית, האם מציינים על בשר המת ומדוע? והתשובה, אין מציינים שמה כבר נתעכל עד פחות מכזית ואין שם תומה. ומוטב שתייצא תקלה לשעה אחת, מאשר לעולם יאסרו את המקום שאיננו אסור. שאלה רביעית, לגבי מה משתמשים באפקר בידין אפקר, והאם פותר ממעשרות? והתשובה, כשמצאו שדות כליים יפקרו מדין אפקר בידין אפקר, ופותר ממעשרות מכך שמצינו שכנסו העושה גדיש בשדהו, והניחו על השיבולים המיועדות ללקט לעניים, שאף לבית תילל כל השיבולים הנוגעות בקרקע לעניים ופטורים מן המעשר. שאלה חמישית, האם ממשכנים את הקטנים על השקלים ומתי תובעים אותם? והתשובה, אין ממשכנים את הקטנים, אבל משהביאו בית שערות תובעים אותם. והשאלה האחרונה על דף ג' הייתה, איזו מניעה יש לבן בוכרי שישקלו הכהנים ומה טעמו של רבי יוחנן לחייבם? והתשובה, אם יביאו שקלים יהיה להם חלק במנחות הציבור ואין אוכלים מנחת כהן. וממה שכתוב זה ייתנו, זה בגימטריה י"ב, אז למד רבי יוחנן שכל י"ב השבטים חייבים במחצית השקל, כולל הכהנים. אלה מוריי ורבותיי, תשובת לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותה שלמדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף ג' במסכת שקלים. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, י"ב בניסן תשפ"א, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, שימו לב, בשני דפים יומיים, דפים ד' וה' במסכת שקלים. הדף היומי של היום הוא דף ד', והדף היומי של מחר, יום שישי, י"ג בניסן ודף ה' במסכת שקלים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה בדף ג' עמוד ב', שמונה שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, אף על פי שאמרו אין ממשכנים נשים ועבדים וקטנים, אבל אם שקלו מקבלים מידן. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. חוזרת המשנה לדין נשים ועבדים וקטנים, שדיברה עליהם במשנה הקודמת, לאיל בדף ג' עמוד ב'. אומרת המשנה, אף על פי שאמרו במשנה הקודמת, אין ממשכנים נשים ועבדים וקטנים מכיוון שאינם חייבים ליתן מחצית השקל, ולכן אין סיבה וצורך לקחת מהם משכון אם הם לא נתנו את מחצית השקל, אבל אם שקלו נתנו מדעתם ומרצונם את מחצית השקל, מקבלים מידן, ובתנאי שימסרום לציבור לגמרי כדי שלא יהיה קורבן הציבור קרב משל יחיד. והשאר המלך מוסיף ומבאר שהגם שבגמרא מבואר שהמשנה כאן מדברת בקטן שלא הביא שתי שערות ואינו יכול להקנות מהתורה, ונמצא שלכאורה קרב קורבן הציבור משל יחיד, מכל מקום, כיוון שמדאורייתא הממון הקטן בטל ברוב הגדולים החייבים, ורק מדרבנן הם אלו שאמרו שאינו בטל, כלפי זה מועיל מה שיכול להקנות מדרבנן. מבאר את המשנה דין הנוכרי והקוטי במחצית השקל. הנוכרי והקוטי. הקוטים הם העמים שהביא מלך אשור מקוטה ומשאר ארצות לשומרון במקום עשרת השבטים שהגלה, ובספר מלכים ב' פרק י' ז' מסופר שהם נתגיירו לאחר שבאו עליהם עריות ואכלו מהם, ויש מחלוקת הנעים אם הם גרי אמת או שדינם כגויים, והגמרא תדון לגבי משנתנו כאיזה שיטה היא סוברת. אם כן, מבארת המשנה את דין הנוכרי והקוטי לגבי מחצית השקל. הנוכרי והקוטי ששקלו שנתנו מחצית השקל אין מקבלין מהן, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק חפי, ומיד בנחר לא תקריבו את לחם אלוקיכם מכל אלה, כי מושכותם בהם מומבם לא יירצו לכם. והתפארת ישראל ביאר את הטעם, כיוון שאינו נאמן למסור יפה את שקלו, ונמצא שזה אינו קורבן ציבור. אני חושב שזה כסף שנתן היחיד, ואנחנו צריכים את מחצית השקל כדי לקנות קורבנות ציבור. מבארת המשנה דין נוכרי וקוטי בשאר קורבנות. אומרת המשנה, ואין מקבלים ידם של הקוטים קיני זווין וקיני זוות וקיני יולדות. הזווים והזוות והיולדות מביאים לטהרתם כן של שתי תורים או שני בני עונה, ואף שנוהגים בקוטים דיני התאומה, גזרו חכמים שלא יקבלו מהם קורבנות אלו לטהרתם, כדי שלא יבואו להתחבר עמם. והגמרא תבאר שכל זה אינו שייך בגויים, כיוון שאין בהם את דיני התאומה, וכן אין מקבלים מידם חטאות והאשמות, והוא באופן שעברו על אחת מהמצוות שהם מוזרים בהם, כגון שעבדו עבודה זרה שאצל ישראל מתחייב בחטאת, או שגזל אחד מחברו וכפר ונשבע והודה שאצל ישראל מתחייב בקורבן אשם. ואין מקבלים מהם משום שבפרשת חטאת נאמר בני ישראל וממעטים נוכרים, והשם הוקש ושווה לחטאת, אבל מקבלים מהם נדרים ונדבות כמבואר בהמשך המשנה. מסכם את המשנה, זה הכלל לגבי קבלה מהנוכרים, כל שנידר ונידב למזבח מקבלים מידן, והיינו עולות ושלמים ומנחות, עופות ומנחות, לבונה ועיצים. ובמסכת מנחות בדף ע"ג עמוד ב' לומד זאת רבי יוסי הגלילי מפסוק. והיות והמשנה פה היא סתם משנה, אין חולק על מה שנאמר כאן, וההלכה היא כסתם משנה, משמע שההלכה כמו רבי יוסי הגלילי ולא כמו רבי עקיבא שחולק עליו שם במסכת מנחות. רבי עקיבא סובר שרק קורבנות עולה מקבלים מידם. אבל המאירי מבאר את המשנה כאן כבתי די רבי עקיבא כשיטתו של רבי עקיבא, והוא מפרש שאכן מקבלים מהם, מהנוכרי והקוטי, רק עולות. אם כן, נסכם את המשנה, זה הכלל לגבי קבלה מהנוכרים, כל שנידר ונידב למזבח מקבלים מידם, והיינו עולות ושלמים ומנחות, עופות ומנחות, לבונה ועיצים, וכל שאינו נידר ונידב למזבח, אף על פי שהוא נידר ונידב לצורך בדק הבית, כי לבדק הבית ניתן להקדיש כל דבר, אין מקבלים מידן. מביאה המשנה מקור שאין מקבלים מהם, וכן מפורש מה שאין מקבלים מהנוכרים על ידי עזרה. כששמעו הקוטים, אויבי וצרי יהודה ובנימין, כבני ישראל בונים את בית המקדש להיכל השם, פנו הם וביקשו לסייע בכסף באומרם, נבנה עמכם, וסרבו לקבל מהם, שנאמר בספר עזרה פרק ד' פסוק ג', ויאמר להם זרובבל וישוע, ושאר ראשי אבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו. ושמענו שאין מקבלים מהם לבדק הבית. ועוד כתיב בספר נחמיה פרק ב' פסוק ח', ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. ושמענו שגם בקורבנות ציבור אין להם חלק. ממשיכה המשנה בדף ד' עמוד א', ומבארת אודות החייבים והפטורים מכלבון. חובה על הנותנים מחצית השקל להוסיף וליתן גם כלבון שהוא מטבע קטנה. רבי עובדיה ברטנורה פירש את המילה כלבון או טריקון כלבון, כלומר דבר קל ומועט. ושני טעמים כותב רש"י במסכת בכורות דף נ"ו עמוד ב' בביאור חובה זו. יש אומרים שהוא הכרע, ומטרתו שיהיה נותן בטוח שיש בנתינתו שיעור מחצית השקל מן התורה. ויש אומרים שהוא חילוף, שכיוון שמטבעות מחצית השקל הן מטבעות קטנות ודקות ונוחות לאבד, היו מחליפים אותם אצל השולחני למטבעות גדולות יותר, והכלבון הוא דמי הפריטה, שכרו של השולחני. מבארת המשנה את החייבים והפטורים מכלבון, ואילו שחייבים בנתינת הכלבון יתר על מחצית השקל, לוויים וישראלים וגירים ועבדים משוחררים, והיינו כל אלה שחייבים במחצית השקל וממשכנים אותם על זה אם הם לא שילמו מחצית השקל. אבל לא נתחייבו ליתן כלבון, הכהנים שמכיוון שאין ממשכנים אותם, חלקו להם גם כבוד זה שאינם צריכים ליתן כלבון, ונשים ועבדים שפטורים מעיקר דין מחצית השקל, וקטנים שכבר הביאו שתי שערות שמכיוון שאין ממשכנים אותם, פטורים אף מכלבון. השוקל על יד כהן, השוקל מי שנותן את מחצית השקל בשביל כהן, או על יד האישה בשביל האישה, או על יד העבד, או בשביל העבד, או על יד הקטן, או בשביל הקטן, והיינו שנתן מחצית השקל לגזברים בעבורם כהלוואה על דת שיחזירו לו לאחר מכן. פטור מליתן כלבון, שאין לנו אומרים שמכיוון שהשוקל הוא בר חיוב עליו להוסיף כלבון, אלא כיוון שמישהו שוקל בעבורו אינו בר חיוב על יתן מחצית השקל, אף הוא אינו נותן. ואם נותן את מחצית השקל כמתנה עבורם ולא כהלוואה, אין צריך לומר שפטור מכלבון, שהרי גם כשישקול בעבור בר חיובה יהיה פטור, וכדי להלן. אומרת המשנה, ואם שקל על ידו ועל יד חברו, שנתן שקל שלם מחציתו בעבורו ומחציתו בהלוואה עבור חברו, חייב בכלבון אחד, כי שיטת הנקמה היא שנותן מטבע של מחצית השקל לחיובו, אין עליו ליתן כלבון, ודין הכלבון הוא דווקא כשנותן מטבע אחר, שאז עליו לשלם עבור הפריטה, ומכיוון שדי בפריטה אחת לשקל זה כדי לקבל ממנו שני חצאים, נותן רק כלבון אחד. ורבי מאיר אומר שני קולבנות, שדעתו היא שכל הנותן מחצית השקל חייב להוסיף קלבון, ואף ששניהם נתנו כאן כאחד, חייבים ליתן עבור כל אחד מהם קלבון. והמאירי פירה שנידון כאילו כל אחד מהם מוסקק להחליף שקל בשני חצאים, שהיה צריך כל אחד ליתן מעל השולחני. המטבע שנקרא שקל בלשון התורה הוא הנקרא בלשון חזל סלע. מחצית השקל של התורה הוא מחצית סלע הקרויה בלשון העם שקל. ונתינת מחצית השקל נקראת בלשון המשנה שקילה, ואף כאן כינויו של מחצית השקל הוא בשם שקל. כותב על זה בתוספות יום טוב, כתב רבי עובדיה בברטנור, השקל האמור כאן הוא מחצית השקל, וטעם זה מפני שעם קוראים שקלים לחצי הסלעים שהיו שוקלים בכל שנה, ושקל של משה קוראים סלע כתרגומו. אומרת המשנה, נותן סלע שיש בו שני חצאי שקל, ונוטל מהגזברים את מטבע העודף, שקל, היינו מחצית השקל, חייב שני קולבנות, והגמרא תפרש דין זה כדעתו של מי הוא. ועוד אומרת המשנה, השוקל הנותן מחצית השקל לגזברים במתנה על יד בשביל עני, ועל יד או בשביל שכינו, ועל יד או בשביל בן עירו, פטור מלהוסיף כלבון. כיוון שהוא נותן את מחצית השקל במתנה, עבורם לא חייבו להוסיף כלבון. והמשנה כותבת את הדינים הללו בלשון שלא זו אף זו קטני, שבעני הוא הרי עושה צדקה עמו, ולכן פטרו אותו. וגם בשכינו העשיר פטור, כיוון שנותן בעבורו בדרך שלום ואהבה, ואף פטור כשנותן לבן עירו הרחוק ממנו. והמאיר הביאר את טעם הפטור, מאחר שמידת חסידות הוא עושה להרבות בשקלים. אומרת המשנה, ואם מלבן, אם הוא נתן את מחצית השקל בהלוואה, על דעת שאלו שנתן עבורם יחזירו לו, חייב להוסיף כלבון. שהרי זה כאילו הם בעצמם נתנו, והם מחויבים לפרוע לו אף את הכלבון. אומרת המשנה, אחין השותפים שמת אביהם וחלקו את ירושתו, ולאחר מכן חזרו ונעשו שותפים בממון הירושה, דינם כדין כל שותפים שחייבים כל אחד בכלבון כשנותנים את מחצית השקל. אולם כל הבהמות הנולדות להם בשעת שותפותם, פטורים ממעשר בהמה, כי כך דרשו במסכת בכורות דף נ"ו עמוד ב', את הכתוב בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ב, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים להשם, יהיה לך ולא של שותפות. וכשחייבים במעשר בהמה, הם עדיין לא חלקו את ירושת אביהם, שאז אין דינם כשותפים, אלא עדיין ממון אביהם בחזקתו עומד וחייב במעשר בהמה, כמו שדורשת הגמרא שם במסכת בכורות, יכול אפילו קנו בתפיסת הבית, תלמוד לומר יהיה דינם לגבי מחצית השקל, שאם נתנו יחד שקל שלם לחיוב שני האחים, הרי הם פטורים מן הכלבון, שהרי זה כאילו אביהם שוקל בשבילם ונותן עליהם שקל שלם במתנה, שהוא פטור מכלבון. מסיים את המשנה, וכמה הוא אותו כלבון שמוסיפים על מחצית השקל? עונה המשנה, מעה כסף, חלק אחד משני מסר ממחצית השקל, אלו עם דברי רבי מאיר. בסלע שהוא שקל של התורה יש ארבעה דינרים ובכל דינר 600. נמצא שמעה הוא אחד מחבדלת בסלע, ואחד מיודבט במחצית הסלע שהוא מחצית השקל של התורה. וחצי מעה הוא אחד מ-48 בסלע ואחד מ-24 במחצית השקל. החכמים אומרים חצי מה, חלק אחד מ-24 ממחצית השקל. לא היה משנה שלנו שתחילתה בדף ג' עמוד ב' וסיומה בדף ד' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא למשנה מהמשנה הקודמת. שנינו במשנה, אף על פי שאמרו אין ממשכנים נשים ועבדים וקטנים, לא לוקחים מהם משכון עד שישלמו את מחצית השקל, כי הם לא מחויבים במחצית השקל, אבל אם שקלו, אם נתנו מחצית השקל, מקבלים מידן. משמע שדווקא הם נתנו הקטנים מעצמם ומרצונם את מחצית השקל, אז מקבלים מהם. הלתבוע מהקטנים שיתנו, אין תובעין. ועל זה מקשה הגמרא שלכאורה הדברים סותרים את דברי המשנה הקודמת, לעיל בדף ג' עמוד ב', במשנה הראשונה בעמוד, הלכה ג', כלשון התלמוד הירושלמי. שם נאמר, אחא, במשנה הקודמת ששנינו בה שאין ממשכנים את הקטנים, אתה אמרת שדווקא אין ממשכנים אותם, אבל תובעים אותם שיתנו את מחצית השקל, ואילו אחא, ואילו פה במשנתנו ששנינו שדווקא הם שקלו, דווקא אם נתנו מרצונם את מחצית השקל, אז מקבלים מידם, אתאמר, משמע מהדברים שאפילו אין תובעין. מתרץ תגמרה כאן במשנה הקודמת שמבואר בה שתובעים את הקטנים, מדובר בשהביא הקטן שתי שערות. ומכל מקום, אין ממשכנים אותו עד שיהיה בן 20. וכאן במשנתנו שמבואר בה שאפילו אין תובעים את הקטנים, מדובר בשלא הביא הקטן שתי שערות. אומרת הגמרה, עוד שנינו במשנה, הנוכרי והקוטי ששקלו שנתנו מחצית השקל, אין מקבלים מהן. מביאה הגמרה מחלוקת הנעים לגבי קוטי ומבארת כדעת מי שנויה המשנה. אמר רבי בא, תיפטר, תפרש את משנתנו שנאמרה כמנדה אמר כי שיטת רבי הסובר לאלן שדינו של קוטי הוא כנוכרי, שאין הם נחשבים כגירי צדק ולכן הפקוטים נתמעטו בכלל מה שנתמעטו הנוכרים ממחצית השקל. דהיתפלגין שכן נחלקו חכמים בדבר. מעמדם של הקוטים, האם הם נחשבים לגירי צדק? כך שנינו בברייתא. קוטי כנוכרי דברי רבי, רבן שמעון מגמליאל אומר קוטי כישראל לכל דבר, ולדברי רבן שמעון מגמליאל היה להקוטים להתחייב במחצית השקל. נמצאת המשנה שפותרת אותם, שלא כשיטת רבן שמעון בן גמליאל. מבארת הגמרא שניתן לפרש את משנתנו גם כרבן שמעון בן גמליאל. אמר רבי לזר לתרץ את משנתנו אליבא דרבן שמעון בן גמליאל, יש לשנות את הגרסה במשנתנו מהמופיע לפנינו, הנוכרי והקוטי, ולגרוס במתניתה ולגרוס במשנה שהדין נאמר דווקא בנוכרים, אבל בקוטים? לא, לא נאמר הדין הזה ומקבלים מהם את מחצית השקל. ותני, כן, ואף שנינו כך בברייתא שמקבלים מהקוטים, דכתיב בספר ויקרא פרק א' פסוק ב' דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. ודרשינן אדם לרבות את הגירים שמוצאה מן האדם ולא מבני ישראל. מכם להוציא את המומרים המשומדים לכל התורה כולה, וכיוון שהקוטים אינם משומדים לכל התורה, מקבלים מהם. מקשה הגמרא על רבי אלעזר. מתנית הפליגי על רבי אלעזר. מהמשך דברי המשנה רואים אנו שלא כדברי רבי אלעזר. שאינו גורס במשנה קוטים, שכך שנינו, אין מקבלים מידם קיני זווין וזוות, קיני יולדות. ואם נאמר שמשנתנו אינה עוסקת אלא בדין נוכרים, יהיה קשה וכי יש קיני זווין וזוות בנוכרים. הרי בפרשת זיווה כתיב בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', בני ישראל, דורשת הגמרא במסכת נידה בדף ל"ד עמוד א', בני ישראל מתאמים בזיווה ואין העובדי כוכבים מתאמים בזיווה. וכך דרשו גם בתאומת היולדת. ואם אין הנוכרים שייכים כלל בתאומות אלו, לשם מה הוצרח אתנה למעתם שאין מקבלים מהם? נמצא שעל כורחינו צריכים אנו לומר שגורסים גם את הקוטים. ואז אפשר לומר שכאן בתאומות מדברת המשנה רק על הקוטים. ולמרות שהיא סוברת כדעתו של רבי שקוטי כנוכרי מכל מקום, הייתה הווה אמינה לומר שאולי נחוש לאותם הישראלים שנתמעו, שהתערבבו בקוטים, ולקבל מהם את הקינים כמה שמלן שלו. מסיים את הגמרא את שאלתה, אלא נמצא שלדעתו של רבי אלעזר צריכים להעמיד את המשנה באופן שהריש האירי רק בנוכרים, הריש המדברת רק בנוכרים שמהם לא מקבלים, ולא מדבר את הרי שהבקוטים שהם גרי צדק ומקבלים מהם, ואילו את הסיפה עלינו להעמיד רק בקוטים ששייך בהם תאומת זיווה ותאומת היולדת. אז האם ייתכן לומר כך שהרישה והסיפה לא ידברו באופן אחד? מדרץ את הגמרא, אכן כן הוא. אם אין ברירה, אז אכן נעמיד באופן חריג את ביור דברי המשנה שהרישה מדברת דווקא בנוכרים, והסיפה מדברת דווקא בקוטים. אחרי שדנה הגמרא בדין קבלת מחצית השקל וקורבנות מן הנוכרים, דנה הגמרא בדין קבלת תרומות מהנוכרים לצורך בית המקדש. אמר רבי יוחנן בתחילה, כשבאים לבנות את בית המקדש, אין מקבלים מהם לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים. הגמרא במסכת ערכין בדף עמוד א' מבארת מה הכוונה דבר מסוים, כגון שהיו מביאים טבלאות של ברזל בגודל של אמה על אמה ובהם קבועים מסמרות חדים בגובה אמה ומחפים ומכסים בהם את גג ההיכל כדי לגרש את העורבים שלא ישכנו שם. וזהו דוגמה לדבר שנראה לעין כל, והוא הדין בכל דבר שישאר קרוי על שם הנוכרי, כגון מנורה או כלי. וגנאי הוא לנו לקבל זאת מהם, ובפרט שמתפארים בזה, שהם תרמו ונדבו, ואף לא מקבלים מהם כאמור אפילו דבר שאינו מסוים, שאינו נראה לעין, ואף אם לא ישתמשו בו אלא ימכרו וישתמשו בדמיו כגון מים ומלח, לא מקבלים מהם כיוון שחוששים שמה לרפיון ידיים הם מתכוונים, שיסמכו עליהם והם בעצותיהם הרעות יעקבו את הבניין. וכן יש לחשוש שמה בהשלמת הבניין יחזרו בהם ויאמרו שיש להם חלק בבניין בית המקדש, ובבית המקדש עצמו. ובסוף, לאחר שהושלם הבניין, ובאים ליתן לבדק הבית, מקבלים מהם דבר שאינו מסוים, כיוון שבוודאי אין כוונתם לרפיון ידיים שהרי הבניין כבר בנוי. וגם אין שייך שיאמרו שיש להם חלק בבניין, כיוון שכבר נבנה קודם תרומתם. ואין מקבלים מהם דבר מסוים, כפי שאמרנו, שגניו לנו, והם מתפארים בזה. רבי שמעון בן לקיש חולק ואמר, בין בתחילה בין בסוף אין מקבלים מהם לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים. והרי הוא חולק על רבי יוחנן לעניין קבלת דבר שאינו מסוים לבסוף. מקשה הגמרא על רבי יוחנן. מתנית פליגי על רבי יוחנן. הברייתא חולקת על רבי יוחנן הסובר שמקבלים מהנוכרים דבר שאינו מסוים לבסוף. דתניא שנינו בברייתא. אין מקבלים מהן הקדש שהוא נדבה לבדק הבית, וסתם הקדש הוא בדק הבית, היינו אחר שנשלם הבניין. הנה הברייתא אומרת שאין מקבלים מהן אפילו דבר שאינו מסוים. מתרץ לגמרא פתר לה רבי יוחנן. רבי יוחנן יתרץ ויאמר שאכן מדברת הברייתא בין בתחילה בין בסוף שאין מקבלים מהן. אבל הוא בלבד כשנדבתה מדבר מסוים, אבל בדבר שאינו מסוים מקבלים מהן בסוף. חוזרת הגמרא ומביאה שוב את דעת רבי שמעון בן לקיש ומקשה עליו. רבי שמעון בן לקיש אמר בין בתחילה בין בסוף אין מקבלים מהן לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים. מקשה הגמרא מתנית הפליגי על רבי שמעון בן לקיש. הברייתא חולקת על רבי שמעון בן לקיש. דתני שנינו במסכת ערכין בדף ה' עמוד ב', שחולקים רבי מאיר ורבי יהודה אם נוכרי נערך אבל לא מעריך, או מעריך אבל לא נערך. רש"י מפרש שם במשנה, אקום נערך, אם אמר ישראל ערכו עליי, נותן ערכו כפי שניו של האקום, כפי גילו, אבל לא מעריך. אבל אם אמר האקום ערכי עליי או ערך אחרים עליי, לא אמר כלום. רבי יהודה אומר, מעריך אם אמר על ישראל ערכו עליי, אז הוא נותן את ערכו של הישראל, אבל לא נערך אם אמר ערכי עליי, אין לו ערך, או אם אמר ישראל ערך אקום זה עליי, לא אמר כלום. וכאמור, בדיני ערכין יש טבלה בתורה, שקובעת את הסכום שצריך לשלם לפי הגיל ולפי המין, האם הוא זכר או נקבה. ומסיימת שם המשנה, כל שווין כולי אלמו מודים, שהן נודרים ונידרים, שאם אמר הנוכרי דמי עליי או דמי ישראל זה עליי, מקבלים ממנו. והרי סתם דמים לבדק הבית הם. כשאדם תורם, הוא תורם לבדק הבית. וכאמר ונאמר שמה, שמקבלים מהם דבר שאינו מסוים. ותרץ את הגמרא פתר לה מפרש רבי שמעון בן לקיש את דברי המשנה, שנודרים היינו הכוונה שאם נדר הנוכרי עולה, מקריבים אותה, שדין הוא בקורבנות שמקבלים גם מן הנוכרים. מכך שהגמרא נקטה מתוך כל הקורבנות דווקא קורבן עולה, נראה ששיטת התלמוד הירושלמי שדווקא עולות מקבלים מהם כדת רבי עקיבא שהבאנו במשנה. אבל יש חולקים וסוברים שכל קורבנות מקבלים מן הגויים, ולא גורסים כאן שאם נדר הנוכרי עולה, אלא אם נדר הנוכרי עלייה. וממילא הכוונה שכל קורבנות שמביא הנוכרים מקבלים ממנו. מקשה הגמרא לתירוץ הזה. הניחא נודרין, כיוון שניתן לפרשו בקורבן עולה, שהנוכרי נדר להביא עולה, מקבלים ממנו, אבל אם נפרש נידרין בקורבן עולה, וכי ישמע לנו הנוכרי ויביא עולה, אם ידירנו ישראל בכך? אז קושיית הגמרא בשלמה מדובר כפשוטו, בנדרי ממון לבדק הבית, ניתן לפרש נודרים שאמר דמי פלוני עליי, ונידרים שאמר דמי עליי, אבל בקורבנות הרי לא שייך לפרש זאת. מתרץ את הגמרא, הלא נידרין היינו באופן כשאמר ישראל הרי עליי עולה, ושמע נוכרי את דברי ישראל ואמר מה שאמר זה עליי. והתחייב הנוכרי בנדר להביא קורבן כמו שהתחייב הישראל, ונחשב זה כנידרין, כיוון שעל ידי נדר הישראל חל נדרו של הנוכרי. כעת מקשה הגמרא לכולי אלמא. מקשה הגמרא לדעת כל השיטות שאוסרים ליטול מהם דבר מסוים מן הנוכרים, כיצד יכול הנוכרי להביא קורבנות, וכי אינו מביא עמו עם הקורבן נסחים, שכן כל המתנדב קורבן מתנדב נסחים עמו, ופעמים שנותר מנדבת הנסחים, ומותר נסחים לא לכלי שרת אינון, וכי אין הם מיועדים לקניית כלי שרת לבית המקדש, כפי ששנינו לקמן בפרק ד' הלכה ב', שזו ידעתו של רבי עקיבא, ואם כן נמצא שהנוכרי שמביא נסחים, מביא כלי שרת, שהוא דבר מסוים, וקשה אפילו לרבי יוחנן, שאסר לקבל מן הנוכרים דבר מסוים, מתרץ את הגמרא, הייתי ושיב רבי יוסי בר רבי בון על הקושייה הזו, על ידי שהוא מקדים קושייה נוספת, ואת נינן, הרי שנינו שם במסכת עריכין ברישה של המשנה, שהנוכרים נערכין לשיטת רבי מאיר. ולרבי יהודה מעריכין, שאם אמר הנוכרי ערך ישראל פלוני עליי, חייב לשלם. אם כן יהיה קשה, עורכין לא לבדק הבית אינון, וכי דמי הערכין אינם נתרמים למטרות בדק הבית, וקשה אף לרבי יוחנן, איך מקבלים מהם דבר המסוים, אלא איך מדעת אמר תמן, כפי שאתה תתרץ שם, שאף אם יקנו בדמי הערכין דבר המסוים לבדק הבית, אין זה נחשב שנתן הנוכרי דבר המסוים, כי הנוכרי לשם שמיים הוא התכוון, שהוא חושב שנדבתו לצורך הקרבה על גבי המזבח ואינו יודע מה עושים אנו בנדבתו, כן את אמר אף אחה, כך ניתן לתרץ גם כאן לעניין מותר נסחים, שהנוכרי לשם שמיים הוא מתכוון, ומעליהן בלא ידיעת הנוכרי הן באים לבדק הבית ולפיכך הן בזה איסור. מקשה הגמרא שהתירוץ הזה לא מתאים עם שיטתו של רבי שמעון בן לקיש, ואנחנו בדף ד' עמוד ב'. מקשה הגמרא ביש למה לשיטת רבי יוחנן, אפשר לתרץ שכיוון שהגוי אינו יודע, אין בזה איסור. אולם, מה עבד לה, איך יתרץ זאת רבי שמעון בן לקיש, שהרי לדעתו אסור לקבל מהנוכרי בין בתחילה ובין בסוף, בין במסוים, בין שאינו מסוים. ואם כן, מה לי אם ידע הנוכרי, מה לי לא ידע הנוכרי? מתרץ את הגמרא פתר לה, תרץ רבי שמעון בן לקיש את השאלה הזו, על פי הכתוב בספר עזרא פרק ד' פסוק ג', לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו, שהאיסור לקבל מהנוכרי הוא דווקא כשהוא יכול להתפאר בנדבתו, וכאן אין הנוכרי יודע כלל שנדבתו באה לבדק הבית. מביאה הגמרא שאין מקבלים מהנוכרים אף לא לצורכי העיר ירושלים. רבי חזקיה אמר שרבי סימון שאל, רבי סימון אמר, ובלשון הירושלמי מצינו פעמים רבות ששאל או באי אין פירושו שאלה כפשוטו, אלא אמירה בניחותה. וגם אפשר לפרש שהוא שאל את החכמים האם הם מסכימים לדעתו. וכששתקו חכמים, שמע מינה, מוכח מפה שהם סוברים כמותו. אם כן, רבי חזקיה אמר שרבי סימון שאל, רבי סימון אמר, מעתה, כשם שאנו דורשים את הפסוק בספר עזרא, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו שאין מקבלים מהנוכרים לבדק הבית, כך אנחנו דורשים גם את הפסוק דלהלן ללמדנו, שאין מקבלים מהם הנוכרים לכל צורכי העיר ירושלים, כגון לעמת המים, תעלות מים לשתייה והשקיה, ולבניית ותיקון חומות העיר ומגדלותיה, על שם שנאמר בספר נחמיה פרק ב' פסוק ח', ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. הרי שאין לקבל מהנוכרים לדבה, שיהיה להם על ידה חלק בירושלים. בסוגיה שלפנינו יש כמה וכמה גרסאות, אנחנו מפרשים את דברי הגמרא על פי דברי הראשונים. שנינו במשנתנו ואלו שחייבים בכלבון ומשמע שאין לך מי שיהיה חייב במחצית השקל שלא יהיה חייב להוסיף וליתן את הכלבון. מבארת הגמרא כדעת מי שנויה המשנה ומה הטעם של הדין הזה. אומרת הגמרא מתניתה, משנתנו כדעתו של רבי מאיר. ואמר רבי מאיר כשם ששיקלו שהחיוב לתת מחצית השקל הוא מן התורה, כך כלבנו. החיוב ליתן את הכלבון הוא מן התורה. ולכן כסבר רבי מאיר, סובר רבי מאיר שאף בנותן שיקלו שלם, שנותן מטבע של מחצית השקל שאינו צריך לפריטה, שהוא חייב בכלבון. ותעמוד, אמר רבי מאיר, כמין מטבע של אש, הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו והראהו למשה, ואמר לו, זה ייתנו, ודרשו חכמים, כזה ייתנו. וכשם שהמטבע של אש הייתה נקייה משיגים, כך החיוב של מחצית השקל היא, ליתן מטבע נקייה משיגים. והכלבון בא להשלים כנגד השיגים שבמטבע, מחצית השקל. ובפירוש רבינו משולם, הוא דייק, ממה שלא הראהו הקדוש ברוך הוא מטבע של שקל, ואמר ליתן חציו, אלא הראהו מטבע של מחצית השקל, השמיענו שמן התורה יש עליו חיוב, שלא ליתן חסר. שנינו במשנה נתן סלע ליטול שקל חייב שני קולבנות. הנותן מטבע של שקל ולוקח עודף מטבע של מחצית השקל, עליו לתת שני קלבונות. דנה הגמרא כדעת מי נאמר הדין הזה של המשנה. אמר רבי אלעזר, דין זה שנותן שני קולבנות כשיטתו דרבי מאירי. זוהי שיטתו של רבי מאיר הסובר, שהנותן מחצית השקל חייב מן התורה להוסיף וליתן קלבון, ונמצא דרבי מאיר אמר אחד שקל שהוא נותן ואחד שקל שהוא נוטל. לדעת רבי מאיר על הגזבר לקבל ממנו שני כלבונות. האחד משום העודף של מחצית השקל שהוא נותן ומחזיר לשוקל, לזה שנתן את השקל, ועליו לשלם את דמי הפריטה של השקל לשתי מחציות, והשני משום מחצית השקל שהגזבר מקבל ממנו כחיובו, הכולל יחד עמו גם כלבון. אבל תנא קמא שחולק על רבי מאיר, דעתו היא שאין חיוב לצרף למחצית השקל גם כלבון, והתחייב כאן השוקל רק בכלבון אחד עבור דמי הפריטה. ורבי אלעזר מביא ראיה לשיטתו שדין המשנה מחייבו בשני כלבונות שנוי במחלוקת. דתניא שנינו בברייתא, אילו חייבים בכלבון, הנותן סלע ונוטל שקל חייב כלבון אחד. ורבי מאיר אמר, שני כלבונות. נמצא שמשנתנו היא כדעת רבי מאיר. אומרת הגמרא, אומר רב ואמר רב, רב חולק ואומר שאין פירוש המשנה כדברי רבי אלעזר, אלא דין המשנה דברי הקולי. גם תנא קמא מודה כאן שחייב ליתן שני כלבונות, האחד משום דמי הפריטה על מחצית השקל שקיבל כעודף, וכלבון נוסף מכיוון שכל הנותן מטבע שאינה מחצית השקל עליו להוסיף כלבון. ואילו לרבי מאיר צריך לתת שלוש כלבונות, כפי שהגמרא תפרש בהמשך, ודברי הכל הכוונה, היינו שלפי כולם עליו ליתן לכל הפחות שני כלבנות. והוכרח רב לפרש כך משום ששמע דאמר רבי מאיר, שהנותן סלע ונוטל שקל, נותן סלע ולוקח, עודף שקל נותן שלוש כלבונות, אחד שקל שהוא נותן, כלבון אחד על כך שלא נתן מטבע של מחצית השקל, ואחד שקל שהוא נוטל, הכלבון השני, על דמי הפריטה על המטבע שקיבל כעודף, ואחד לדברי תורה, הכלבון השלישי, כמו כל השוקל, כמו כל מי שנותן מחצית השקל, שחייב להוסיף וליתן כלבון. וסבר רב שגם תנא קמא מודה שכשאינו שוקל מטבע של מחצית השקל כמו שכתוב בתורה, מתחייב בכלבון, ואפילו עם ההקדש לא היה מחזיר לו כלום. מסכמת הגמרא ואומרת על דייטא דרב לדעתו של רב אליבא דרבי מאיר, שלושה קולבנות אינון, שלושה קולבנות יש כאן ולתנא קמא רק שני קולבנות יש כאן, ואכן כאשר עתה, כאשר בא רבי ירמיה, ויחד איתו רבי שמואל ברבי יצחק אמרו בשם רב שאליבא דרבי מאיר שלושה קולבנות אינון, שלושה קולבנות יש כאן, אחד שקל שהוא נותן, ואחד שקל שהוא נוטל, ואחד לדבר תורה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהאחין והשותפין פעמים שחייבים בכלבון ובמעשר בהמה, ופעמים שפטורים. הגמרא מבארת את האופנים הללו. מה ששנינו במשנתנו, האחין והשותפין שחייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה, דין זה נאמר בשחלקו האחים את הירושה וחזרו לאחר מכן ונשתתפו בממון הירושה, שדינם כשאר שותפים שפטורים ממעשר בהמה כל זמן שותפותם. וכפי שהזכרנו במשנה את דרשת הגמרא במסכת בחורות דף נ"ו עמוד ב' בתלמוד הבבלי, יהיה לך ולא של שותפות, שחייבים במעשר בהמה רק אם כל הבהמות שייכים לאדם יחיד. אז אם כן, הדין הזה נאמר בשחלקו האחים את הירושה וחזרו לאחר מכן ונשתתפו בממון הירושה, שדינם כשאר שותפים שפטורים ממעשר בהמה כל זמן שותפותם, וחייבים בכלבון עבור כל אחד מהם כשנותנים את השקל עבור שניהם יחד. והדין הנוסף במשנה על האחים השותפים שחייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון, מדובר בשלא חלקו ביניהם את הירושה, ונמצא ממון אביהם בחזקתו עומד ועדיין יש בו את החיוב של מעשר בהמה. אולם כששוקלים הם יחד שקל שלם עבור שניהם, פטורים הם מלהוסיף כלבון, שכן נחשב כאילו אביהם שוקל עבורם במתנה. מביאה הגמרא מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן בדין אחים השותפים שחלקו וחזרו ונשתתפו. אמר רבי אלעזר, דין זה שאמרנו שאחים השותפים שחלקו וחזרו ונשתתפו פטורים ממעשר בהמה, אין זה אלא כשהניח להם אביהם מיני בהמות שונים, כגון עיזים צעירים שהם גדיים, ועיזים מבוגרים שהם תיישים. ולפי משפט הירושה זכאי כל אחד מהאחים לקבל את חלקו שווה בשווה מהגדיים ומהתיישים. והן שחלקו בין עצמם את הירושה לא באופן הזה, אלא חילקו לפי שווי הבהמות, דהיינו שנטל אח אחד את כל הגדיים כנגד כל התיישים שנטל אחיו, ואח השני קיבל כאמור את חלקו בתיישים כנגד כל הגדיים שנטל אחיו, והרי זה כאילו כל אחד קנה מאחיו את חלקו במין הבהמות שקיבל. ולאחר מכן חזרו ונשתתפו, נהיו שותפים מחדש, שאז אנחנו אומרים שהוולדות שישנם בשעת החלוקה פטורים ממעשר בהמה מדין לקוח, מדין אדם שקנה שפטור מן המעשר. ואותן שנולדו לאחר שחזרו ונשתתפו, פטורים משום שותפות. אבל אם חלקו כמשפט הירושה, שכל אחד זכאי במחצית מכל מין ונטל כל אחד גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים, הרי אנחנו אומרים יש ברירה, דהיינו שהוברר הדבר שהחלק שנטל כל אחד מהם הוא חלקו משעה הראשונה, ודין ירושה יש כאן ולא קניין, וכשחוזרים האחים ומשתתפים, חוזר המצב לקדמותו, שהכל נמצא ברשות אביהם ואין הוולדות שישנם בשעת החלוקה פטורים מדין לקוח, וכן כשחזרו ונשתתפו הוולדות אינם פטורים משום שותפות. מביאה הגמרא את שיטת רבי יוחנן החולק על רבי אלעזר. אמר רבי יוחנן, גם כשמתחלקים האחים כמשפט הירושה שווה בשווה בבהמות, אומרים שאין ברירה. לא הוברר הדבר למפרע, שכל מה שמצאו אצל כל אחד מהם בפועל, זה חלקו משעה ראשונה, לא אומרים זאת. ולפיכך אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים, כלקוחות הם נחשבים ופטורים מן המעשר. הוולדות שישנם בשעת החלוקה פטורים מדין לקוח, והוולדות שעתידים להיוולד פטורים מדין שותפות. כי העוד אתנין אנטמן, כמו שלמדנו במסכת בחורות דף נ"ה עמוד ב', הלקוח הקונה בהמות ושניתן לו במתנה או שקיבל במתנה פטור ממעשר בהמה. ודורשים זאת שם מן הכתוב בספר שמות פרק כ"ב פסוקים כוח וכ"ט, בחור בניך תיתן לי כן תעשה לשורך לצונך. מה בניך לא שייך בהם דין בחורה בלקיחה ומתנה שהרי אצלו נולדו? כך גם שורך וצונך אין נוהג בהם דין בחורה בלקוח ומתנה. המשנה הביאה לגבי אחים השותפים אופנים שחייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון, וכן להפך, שפטורים ממעשר בהמה וחייבים בכלבון. מביאה הגמרא אופנים שחייבים בשניהם ופטורים בשניהם. רב חייא אמר שרבי ירמיה באי, שרבי ירמיה שאל על דברי משנתנו שהביאה לגבי האחים השותפים רק את האופנים שחייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון, ואופנים שלהפך, שפטורים ממעשר בהמה וחייבים בכלבון. ולמה ליתנן אמרין, מדוע לא הביא התנא שני אופנים נוספים החלוקים בדיניהם? דהיינו פעמים שהם, האחים, חייבים בזה ובזה, חייבים גם בכלבון וגם במעשר בהמה, ופעמים שהם האחים פטורים מזה ומזה, פטורים גם מכלבון וגם ממעשר בהמה. מברר את הגמרא, איך אבידה, ופירוש המילים איך אבידה, איך ידמי, מהם האופנים שחייבים או שפטורים מזה ומזה? מברר את הגמרא שבאופן שהאחים חלקו את הנכסים והכספים ושוב חזרו ונשתתפו בהם, ולא חלקו את הבהמה כלל, חייבים בזה ובזה. ובמחצית השקל הם חייבים בכלבון, כדין כל שותפים, ובמעשר בהמה חייבים, שכן בהמות נחשבות כמי שהן נמצאות עדיין בחזקת אביהם. ובאופן שאחים חלקו ביניהם את הבהמה ושוב חזרו ונשתתפו, ולא חלקו את הנכסים והכספים כלל, פטורים מזה ומזה. במחצית השקל הם פטורים עם כלבון, כאילו אביהם שוקל בעבורם, נותנת מחצית השקל בעבורם, ובמעשר בהמה הם פטורים כדין השותפים. והגרסה שלפנינו, כפי שגרסנו פה, זה כמו שמופיע במפורש בתלמוד הבבלי, במסכת בכורות דף נ"ו עמוד ב'. אלא שכאן רב ירמיה מניח זאת בשאלה, ובבבלי פשוט הוא לרב ירמיה שכך הוא הדין. ייתכן שהסיבה שכאן הסתפק רב ירמיה בדין הזה, שפטורים מזה ומזה, ולפי המבואר שם בתלמוד הבבלי, דסל כדאי תחמינה היה עולה בדעתנו לומר, שכיוון שחלקו בבהמה, נלך לחומרה, ונאמר שהם גילו דעתם, שהם חולקים בנכסים ונחייב אותם בכלבון, כמה שמלן שפטורים. וכאן הסתפק רב ירמיה בעניין הזה גופה. האם הם התחלקו בנכסים או לא? והערת הגמרא באיזה אופן, חלקו את הבהמה ולא חלקו את הנכסים פטורים מזה ומזה. אמר רבי מנה, הדא דעת אמר, מה שאתה אומר שאם חלקו את הבהמה ולא חלקו את הנכסים פטורים מזה ומזה, אין זה אלא בשלא הייתה הבהמה רוב, שלא היו הבהמות רוב הנכסים שירשו מאביהן, אלא הבהמות היו מיעוט הנכסים, או אפילו בדיוק חצי מן הנכסים. ולפיכך, אף על פי שחלקו בבהמה, עדיין פטורים הם מן הכלבון, שהרי את מחצית השקל מן הנכסים הם נותנים, ובזה הם לא חלקו. ואז הנכסים הם בחזקת אביהם, וכשאביהם משלם עבורם את מחצית השקל, הוא פטור מן הכלבון. אבל אם הייתה הבהמה רוב, הבהמות היו רוב הנכסים של אביהם, הולכים אחרי הרוב, הרי הבהמות הן עיקר הנכסים. וכיוון שחלקו בעיקר הנכסים, כאילו חלקו בכל הנכסים, וחייבים מהם בכלבון. מבארת הגמרא את הטעם שהאחים השותפים שלא חלקו פטורים מן הכלבון. רבי אבין אמר על דברי משנתנו שהאחים השותפים שעדיין לא חלקו את ירושת אביהם, חייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון? שרבי שמי באי, רבי שמי שאל על זה להבין את טעם הפטור, וכי מפני שהסיתן כאדם אחד אצל מעשר בהמה, וכי מפני שהחמרנו בהם להחשיבם כאדם אחד ולחייבם במעשר בהמה, שיש פה בעל הבית אחד לבהמות, לכן הוא חייב במעשר בהמה, נוציא מזה גם כולה, שעד פוטרו מן הכלבון, הרי ברור שרשות שניהם על הממון ועתידים הם לחלוק בו, ומן הראוי היה להחמיר עליהם ולחייבם בכלבון. אמרו לי, ינו לו בני הישיבה לרב שימי על שאלתו, לא שניהי, וכי לא שונה דין יורשים שנכסיהם בתפוסת הבית משאר שותפים? תפוסת הבית היא הגדרה לממון יורשים שעדיין לא חלקו ביניהם, ונחשב כאילו הוא עדיין ברשות אביהם. האם לא שונה דין יורשים שנכסיהם בתפוסת הבית, ששייך עדיין לאביהם אשר שאר שותפים? ומכיוון שהוא נותן סלע אחת שלימה, שהסלע השלם שהם נותנים לצורך מחצית השקל הוא מתפוסת הבית, הרי זה כאילו שקל אביהם בעבורם, אביהם נתן את מחצית השקל בעבורם. והרי הם פטורים מן הכלבון. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, מעתה, אם דין תפוסת הבית יש כאן, דהיינו שהנכסים עדיין בחזקת אביהם, היה לנו לומר שאפילו חלקו וחזרו ונשתתפו, יהיו האחים חייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון. ותנינן, וממשנתנו לא שנינו כך, אלא שהם חייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה. והגמרא אינה מתרצת על השאלה הזאת. אומרים המפרשים, שיות והחילוק הוא פשוט, לא חשה הגמרא לתרץ. החילוק הוא שבתפוסת הבית הרי זה כאילו אביהם מעשר את הבהמות והוא חייב במעשר. וכן כאילו האבא הוא שמביא את השקלים בשבילם והוא פטור מכלבון על שקלם. מה שאין כן בחלקו ונשתתפו, שוב, אין לנכסים שייכות לאבא, אלא היא שותפות מחודשת. ולכן, שותפים פטורים ממעשר בהמה, וחייבים להביא כלבון על מחצית השקל שלהם. מבארת הגמרא את הדין בשני גיסים שירשו את החם שלהם. רבי בא בשם אבא ברבונה אמר, היא שני אחים שירשו את אביהם, כשם שאחים שירשו את אביהם ולא חלקו בנכסים פטורים מן הכלבון וחייבים במעשר בהמה, היא, כך גם בשני גיסים שירשו את חמיהן, שני בעלי אחיות שמת חמיהם, בלא בנים, והרי הם יורשים אותו, עדינו, שכשלא חלקו בנכסים הרי הם חייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון, שכן היינו יכולים לומר שדווקא בבנים הנגררים אחר אביהם והירושה לא יצאה מרשות לרשות, פטורים מן הכלבון, אבל ירושת חמיהם, שבאה לידי החתנים רק מכוח קניין קידושי נשותיהם, הייתה הווה אמינה לומר שכלקוחות הם נחשבים ופטורים ממעשר בהמה. ואין בהם דין תפוסת הבית, כפי שאמרנו, תפוסת הבית זו הגדרה לממון יורשים שעדיין לא חלקו ביניהם, ונחשב כאילו הזה עדיין ברשות אביהם. וממילא הגיסים האלו יהיו חייבים בכלבון, כמה שמלן. משמיע לנו רבי בא, שדין החתנים כדין הבנים. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת תנאים, מה היו עושים עם הכלבונות. אומרת הברייתא, להיכן היו הכלבונות נופלים, מה הייתה מטרת הכלבונות ולהיכן היו הולכים? רבי מאיר אומר לי שקלים לקופת כל מחציות השקל. והיו קונים מהם קורבנות ציבור, ורבי מאיר לשיטתו שחיוב הכלבונות הם מן התורה. והתוספת מהתורה הולכת לאותו המקום של העיקר מהתורה. ובפירוש רבי משולם הוסיף שיכולים לקנות מן הכלבונות קורבנות ציבור, כיוון שהנותנים מסרו מיפה יפה, וזה נחשב לקורבן ציבור ולא קורבנם היחיד. לא קורבן של אדם יחיד. רבי לזר אומר לנדבה, לצורך קיץ המזבח היו, שהיו קונים בהם עולות להקריבם על המזבח בזמן שהמזבח היה בטל מהקרבת קורבנות. רבי שמעון שזורי אומר, ממון זה היה משמש לעשיית ריקוע זהב וציפוי לבית קודש הקודשים, כדין מותר התרומה לכמן בפרק ד' הלכה ב'. בנזאי אומר, שולחנין, פורטי המטבעות שהיו מחליפים לגזברים את המטבעות היו נוטלין אותן בסחרן. ויש אומרים להוצאת דרכים, לתקן את הדרכים ולחפור בורות לצורך הרבים. ויש אומרים שלהוצאת דרכים הכוונה ההוצאה שצריך להוציא לצורך המסעות שמביאים את השקלים אל ההקדש מכל הרי ישראל. אדרן הלך פרק באחד באדר. אדרן הלך פרק באחד באדר. אדרן הלך פרק באחד באדר בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיה ענקית את הפרק הראשון במסכת שקלים מן התלמוד הירושלמי. פרק שמסתיים בדף ה' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת שקלים בדף ה' עמוד א', בשורה ה-31 מתחילת הדף, פרק ששמו מצרפין שקלים. כאמור, הפרק השני משמונת פרקי המסכת, מסכת שקלים. פרק שני, הלכה א', המשנה הפותחת את הפרק השני. המשנה מבארת את סדר העלאת השקלים לירושלים. אומרת המשנה, גבאים הלוקחים שקלים מבני העיר ומוליכים אותם לירושלים. מצרפין שקלים מותרים הם להחליף את מטבעות השקלים לדרכונות, מטבעות גדולים של זהב מפני מסוי הדרך, כדי להקל מעלים את התורח שיש בו הלכת הרבה מטבעות קטנים. והריבבן כתב שמטבע זה מוזכר בספר עזרא, פרק ב', פסוק סמכתת, זהב דרכמונים. ובמאירי ציין שהוא בשווי שני סלעים. ובפירוש רבינו משולם כתב דבר חידוש שמטבע זה נקרא בשמו מפני שהוא טוב לדרך. בפירוש הראש כתב שמותרים הם להחליף דווקא למטבעות של זהב שאין מצוי בהם שינוי שערים ולא לזהב שאינו טבוע, שמה ישתנה השער ויפסיד ההקדש. וכיוצא בזה אמרו בגמרא לעניין מרגליות. ובתפארת ישראל בייר שהחידוש בזה שאף שהגבאים בירושלים יחזרו ויפרטו למטבעות קטנות ויפסיד ההקדש את דמי השולחני, אפילו אחי אין חוששים לזה. ויש מאחרונים שביארו שהחידוש שמותר לצרף רק לדרכונות ולא למרגליות כמבואר בגמרא. לכמן בפרק השישי מובא ש13 שופרות היו בבית המקדש לאיסוף כספים לצרכים שונים. שופרות אלו הם תיבות שמניחים בהם מעות, וצורתן כשופר צרות מלמעלה ורחבות מלמטה מפני הרמאים שלא יוכלו להכניס את ידם ולהוציא מעות מן התיבה. אומרת המשנה, כשם שהיו שופרות במקדש, כך היו שופרות לפני גבאי השקלים במדינה בכל ערי ישראל, ולאחר שקיפצו את השקלים מבני העיר, היו מעלים זאת לירושלים. דנה המשנה, מה הדין כשנאבדו השקלים מיד השליחים, בני העיר ששלחו את שקליהן ביד שליחם, להוליכם לירושלים? ודווקא מדובר על שליחם של בני העיר, אבל לא שליחי בית דין, כי שליחי בית דין, בית דין הופכים להיות הבעלים. אז בני העיר ששלחו את שקליהם ביד שליחם להוליכם לירושלים ונגנבו השקלים מיד השליח, או שעבדו ממנו, אם נתרמה התרומה, אם נודע לבני העיר על הגניבה או העבידה לאחר שהגזברים כבר תרמו את הלשכה בבית המקדש, נשבעים השליחים לגזברים כדין כל שומר שנשבע שלא פשע בשליחותו ולא שלח ביד, וזאת משום שתרומת הגזברים נעשית עבור כל ישראל, בין לאלו ששקליהם עדיין לא הגיעו ובין לאלה שעדיין לא נתנו, כדי שלכולם יהיה חלק בקורבנות הציבור. ותמורת זאת זוכים הגזברים בכל השקלים שכבר נתרמו, ונחשב כאילו כבר באו לידם. ואם נגנבו או עבדו, הפסיד ההקדש ונמצא שהגזברים הם בעלי הדין של השליחים. ואם לאו, שנודע לבני העיר על הגניבה והעבידה קודם שנתרמה התרומה ועדיין לא זכה הקדש בשקלים, שאז דין בני העיר הוא שחייבים לשקול מחדש. אז נשבעים השליחים לבני העיר שהם בעלי הדין שלהם, ובני העיר שוקלים תחתיהן מחויבים לתן שקלים אחרים תחת השקלים הראשונים שעבדו או נגנבו. ואם לאחר שתרמו בני העיר שינית נמצאו השקלים שעבדו, או שיחזירו מגנבים במקרה שהם נגנבו, אילו ואילו שקלים,
גם השקלים השניים קדושים, שמכיוון שהוקדשו, נשארו בקדושתם. ואין עולין להן לשנה הבאה, אין בני העיר יוצאים בהם מדי חובת מחצית השקל של השנה הבאה, כיוון שהוקדשו השקלים הללו לשנה הזאת. כי אין חובות שנה זו קריבים לשנה הבאה, ובאופן אחר אפשר לפרש, שהרי הסיחו בני העיר את דעתם מהם, מהשקלים שעבדו או נגנבו, וההקדש הוא זה שמרוויח ברגע שמצאו את השקלים האבודים או הגנובים. זו היה משנה הפותחת את הפרק השני במסכת שקלים בדף ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו מצרפים שקלים לדרכונות מפני מסוי הדרך. מבארת הגמרא מפני מה אין מצרפים שקלים למרגליות. שואלת הגמרא ויעשו אותן מרגליות, האם לא עדיף שיקנו בשקלים הללו אבנים טובות שהן קלות יותר במסע הדרך? מדוע במשנה משמע שמצרפים את השקלים דווקא למטבעות של זהב? תרץ את הגמרא חוששים אנו שמה תזיל למרגליות, שמה יוזל ערך המרגליות ונמצא ההקדש מפסיד, ואילו במטבעות לא מצוי שישתנה השאר. מביאה הגמרא ראיה שחוששים להוזלת המרגליות, כי העיד את הנינן תמן, כמו ששנינו בדברי המשנה במסכת בכורות דף מטת עמוד בית על הדברים שהיא צריכה תורה לבדותן, וכולן כגון בחור והקדש, נבדין בכסף במטבעות ובשווה כסף או במטלטלין, כיוון ששווה כסף נחשב ככסף, חוץ משקלים שרשאי לבדותם דווקא במטבעות. והרי יש להקשות על המשנה, ואין פודים בכלים, מדוע לא יוכלו לבדות את השקלים בכלים בתורת שווה כסף, כמו שיכולים לבדות כך את הבחור? ואמר רבי שמואל ברב יצחק, שהטעם הוא שמה יזילו הכלים, שחוששים שמה יוזל ערך המטלטלין קודם שימכרו מגזברים ונמצא הקדש מפסיד. אוף, אח הנמי. כך נסביר גם כאן, שהטעם שאין מצרפים למרגליות, לא פורטים את השקלים למרגליות, לאבנים טובות, מפני שחוששים שמה תזיל המרגליות ונמצא הקדש מפסיד. אומרת הגמרא שנינו במשנה שהיו שופרות במדינה שלתוכם אספו את השקלים. מבררת הגמרא לאיזה שקלים היו שופרות במדינה. אומרת הגמרא מתניתה משנתנו שאמרה שהיו שופרות במדינה היא דווקא בתיקלין חדתין, בשקלים חדשים שנגבו בחודש אדר לצורך השנה הבאה, אבל בתיקלין עתיקין, שקלים ישנים שאותם משלימים האנשים שלא נתנו בשנים הקודמות, לא בדע, הם אינם בדין הזה, כלומר, שלא היו שופרות במדינה לצורך השקלים הישנים, אלא מי שחייב לפרוע את של שנה שעברה, צריך להביאו לבית המקדש. ומביאה הגמרא ראיה מברייתא, ותני כן, כך שנינו בברייתא, עתיקין במקדש, ואין עתיקין במדינה. קופות השופרות לאיסוף השקלים הישנים, חובות ישנים היו מוצבות רק במקדש, ולא במדינה. הרמב״ם כותב במפורש שגם במדינה היו שופרות לתיקין עתיקין, לחובות ישנים, כותב התוספות יום טוב שליבו אומר לו שלרמב״ם הייתה גרסה אחרת בדברי התלמוד הירושלמי. בפירוש מחודש נוסף בחילוק שבין שקלים ישנים לחדשים, כותב תלמיד הרש ברש, שכוונת הגמרא לפסקה השנויה במשנתנו, שאם נגנבו השקלים או שעבדו היו השליחים נשבעים לגזברים, ועל זה אומרת הגמרא שדין זה נאמר דווקא בתיקלין חדתין, בשקלים חדשים. אבל בתיקלין עתיקין, בשקלים ישנים, לא חששו חכמים לחייב את השליחים להישבה. שנינו במשנתנו בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שעבדו, אם נתרמה התרומה, אם נודע לבני העיר על הגניבה או על העבידה לאחר שהגזברים כבר תרמו את הלשכה בבית המקדש, נשבעים לגזברים. נשבעים השליחים לגזברים כדין כל שומר שנשבע שלא פשע בשליחותו ולא שלח ביד. וזאת משום שתרומת הגזברים נעשית עבור כל ישראל, בין לאלו ששקליהם עדיין לא הגיעו ובין לאלה שעדיין לא נתנו, כדי שלכולם יהיה חלק בקורבנות הציבור, ותמורת זאת זוכים הגזברים בכל השקלים שכבר נתרמו ונחשב כאילו כבר באו לידם. לכן אם נגנבו או עבדו, הפסיד ההקדש, ונמצא שהגזברים הם שעומדים כבעלי דין אל מול השליחים. ואם לאו, אם נודע לבני העיר על הגניבה והעבידה קודם שנתרמה התרומה בבית המקדש, לפני שהגזברים תרמו את הלשכה בבית המקדש, ועדיין לא זכה הקדש בשקלים, אז דין בני העיר הוא שחייבים לשקול מחדש, לתת מחצית השקל מחדש, ואז נשבעים השליחים שלא פשעו לבני העיר שהם בעלי הדין מולם, ובני העיר שוקלים תחתיהם, מביאים שקלים חדשים תחת השקלים שנגנבו או שעבדו. דנה הגמרא באיזה סוג שליח המשנה עוסקת. אומרת הגמרא מתניתה, דין זה של משנתנו שהשליחים נשבעים ופטורים מלשלם נאמר דווקא בשליח שומר חינם שפטור מגניבה ועבידה. אבל בשומר שכר שחייב בגניבה ועבידה לא בדע. לא באופן זה נאמר הדין הזה, אלא על השליחים לשלם. ורבי אבא חולק, אמר רבי אבא, ואפילו תימר, לעולם ניתן להעמיד את דברי המשנה פותרת את השליחים מלשלם אפילו בשומר שכר. אלא שיש לפרש שנגנבו מדובר שנגנבו בליסטי מזוין. בשוד. דהיינו, מדובר פה לא בגניבה ועבידה רגילים, אלא באונס. וכן עבדו, הכוונה שעבדו באונס. כמי שטבע ספינתו בים שהם מופנים של אונס גמור, ובהם אפילו שומר שכר פטור מלשלם. אבל הראשונים גורסים להפך בגמרא. מתניתה, המשנה מדברת בשומר שכר, אבל בשומר חינם לא מדובר, שהדיון במשנה לגבי השבוע הוא לגבי השליח שטובע שכרו ממשלחיו. ולכן בוודאי שאין המשנה עוסקת בשומר חינם. ומפרשת הגמרא שבגניבה והעבידה השליח אינו זכאי לתבוע שכר שליחותו, שהרי לא ישלים מלאכתו. אלא שכאן מדובר באונס גמור, והשבועה היא על כך שאינו ברשותו ותובע את שכרו. שנינו במשנה, אם נתרמה התרומה, נשבעים השליחים לגזברים שהם לא פשעו, ואם לאו, אם עדיין לא נתרמה התרומה בבית המקדש, נשבעים השליחים לבני העיר. מבארת הגמרא שדין זה תלוי במחלוקת. אמר רבי יוסי בר רבי סימון, דין זה שנתרמה התרומה נשבעים השליחים לגזברים, משום שנחשב שכבר באו השקלים לרשות הקדש, ומהם נגנבו או נעבדו, וממילא הגזברים הם בעלי דינם של השליחים, את יערהו כמן דאמר, תורמין על הגבוי ועל העתיד לגבות. שכוונת הכהנים התורמים את הלשכה, כשהם לוקחים מן השקלים שמצויים בלשכה, זה גם על השקלים שכבר נגבו, אלא שעדיין לא הגיעו ללשכה, וגם על השקלים שעתידים להיגבות, שעתידים לקחת אותם מכל בני ישראל, וכדי שיהיו לכל ישראל חלק בקורבנות הציבור, עושים זאת הכהנים. ונמצא על ידי זה שנחשבים השקלים שביד השליחים, כאילו כבר באו לרשות הקדש. ברם כמנדה אמר, אבל לפי השיטה הסוברת שהכהנים התורמים, אין תורמים לא על הגבוי ולא על העתיד לגבות, לא על מה שעדיין לא הגיע בפועל אל הלשכה, ולא על מה שעתיד להיגבות ועדיין לא נגבה בפועל, לא בדע, לא בשיטה זו נאמר הדין הזה, שכן לפי דעה זו, גם אם כבר נתרמה תרומה, נשבעים השליחים לבני העיר, כי הדין הוא מולם, ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהם, צריכים לתת מחצית השקל מחדש. ועוד שנינו במשנתנו בני העיר ששלחו את שקליהם ונגנבו או שעבדו, אם נתרמה תרומה נשבעים לגזברים, ואם לאו נשבעים לבני העיר. דנה הגמרא בעניין השבועה של השליחים. מקשה הגמרא, הרי שנינו במסכת שבועות דף מבית עמוד בית, שההקדשות הם מהדברים שאין נשבעים עליהם. ואם כן, איך אמרו במשנתנו שצריכים השליחים להישבע על השקלים שנעבדו או נגנבו? מיישבת הגמרא, אמר רבי אלעזר, משנתנו שחייבה את השליחים להישבע לבני העיר, היא כשיטתו של רבי שמעון. רבי שמעון אומר שם במסכת שבועות, קודשים שהוא חייב באחריותן כנכסיו הן. ונשבעים עליהם, וכיוון שאם לא נתרמה התרומה, הרי השקלים באחריות בני העיר וחייבים לשקול אחרים תחתיהם, לפיכך נשבעים השליחים לבני העיר. אבל לרבנן החולקים על רבי שמעון, אין השליחים נשבעים כלל. מביאה הגמרא את שיטת רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, דברי משנתנו שנשבעים השליחים לבני העיר, אפשר לומר כי דברי הכל היא, וגם לחכמים הסוברים שאין נשבעים על ההקדשות. שכן שבועה זו, משום שבועת תקנה היא, שתקנו חכמים שבועה כדי שלא יהיו מזלזלים בהקדשות. מקשה הגמרא על רבי אלעזר. אומרת הגמרא על דייטא דרבי יוחנן, ניחא, לשיטתו של רבי יוחנן הסובר, ששבועה זו תקנת חכמים היא, מובנים דברי המשנה. מובנים דברי המשנה שאמרה, שאם נתרמה התרומה נשבעים לגזברים, ומובנים דברי המשנה שממשיכה ואומרת, ואם לאו, באופן שעדיין לא נתרמה התרומה, נשבעים השליחים לבני העיר, ובני העיר שוקלים אחרים, צריכים לתת מחצית השקל חדש. תחתיהן. במקום אלו שנגנבו או עבדו, שבשני האופנים הללו השבוע בהם עם משום שבוע תקנה. אלא לרבי לזר המפרש את דברי משנתנו בשיטת רבי שמעון, בשלם הזה נכון ומובן הדין הזה שאם לא נתרמה התרומה נשבעים לבני העיר, הדהי דרבי שמעון. פסקה זו אכן ניתן לפרשה כשיטתו של רבי שמעון, שמכיוון שבני העיר חייבים באחריותם, הרי הם כנכסיהם ונשבעים להם השליחים עליהם. אבל איך נפרש את השבוע באופן שנתרמה התרומה שדין השליחים להיות נשבעים לגזברים? גזברים מה יבידתיו? מה עניינם של הגזברים כאן שנחייב את השליחים להישבע להם? הרי אין השקלים ברשותם. וקיימלן שאין נשבעים על ההקדשות. אנחנו יודעים שהדין הוא שאין נשבעים על ההקדשות. מתרצת הגמרא אכן אין נשבעים כאן כיוון שאין נשבעים על ההקדשות. אלא שבמשנתנו מדובר בשליח שהוא שומר שכר, ונגנבו או שעבדו ממנו השקלים באופן שעדיין מגיע לו שכרו. דהיינו כגון שנגנבו בליסטים מזוין, או שעבדו כשנבה ספינתו בים. שמדובר פה באונס גמור ולא נתחייב לשמור על כך. הוא חייב רק בגניבה ועבידה. ולפיכך כשבאים השליחים לתבוע את שכרה מבני העיר, הרי הם נשבעים לבני העיר שבועה שאין השקלים ברשותם. אלא ששבועה זו נעשית גם במעמד גזברים. כי יהיה כדי לא לחשידינו, כדי שהגזברים לא יחשידו בשליחים בהעלמת השקלים. אינמי, דלא נשב אליהו פושעים, או כדי שלא יחשיבו אותם כפושעים שהתרשלו בשליחותם. וכל זה כאמור דווקא אם כבר נתרמה התרומה, אבל אם עדיין לא נתרמה התרומה, אינם צריכים להישבע במעמד הגזברים, כי אין לחשוש שמה יחשדו מהגזברים שהעלימו את שקליהם או פשעו בהם, שהרי מה אכפת לגזברים אם בני העיר מחויבים לתת שקלים חדשים במקומם? מוסיפה הגמרא, כי לפי דעתו של רבי יוחנן שהשבועה היא משום תקנת חכמים באופן שעדיין לא נתרמה התרומה שנשבע השליח לבני העיר ובני העיר שוקלים תחתיהם שקלים חדשים, יהיה חיוב שבועה זה קיים אף על פי שקיבלו על עצמם בני העיר לשלם. אף על פי שבני העיר מאמינים לשליח ומסכימים לתת שקלים אחרים תחתיהם גם בלא שבועת השליח, מכל מקום חייב השליח שבועה, שכן כך תקנו חכמים, אין ההקדש יוצא בלא שבועה, וזאת כדי שלא יבואו לזלזל בהקדש. למדנו במשנתנו דין אבידת השקלים מיד השליח המוליכם לירושלים. דנה הגמרא מה הדין כשנאבדו השקלים מיד הבעלים. אומרת הגמרא, יפריש שקלו ועבד, נאבדה מחצית השקל מידי הבעלים שיפרישוה, ונודע לבעלים מאבידתם קודם שנתרמה התרומה, לפני שבבית המקדש הוציאו מן הלשכה כסף לצורך קניית קורבנות ציבור, נחלקו בזה המוראים. רבי יוחנן אמר, חייב השוקל באחריותו עד שימסרנו לגזבר, וכל עוד שלא הגיע תרומת מחצית השקל ליד הגזבר, לא יצא הנותן ידי חובתו, ולכן אם נאבד, יחזור וישקול, ייתן מחצית השקל חדשה. רבי שמעון מלקיש אומר, הקדש כל דבר שאדם מקדיש לצורך גבוה, הרי זה נחשב כנמצא ברשות הגבוה בכל מקום שהוא. ואפילו אם פיזית זה לא הגיע לידי הגזבר. דכתיב נאמר בתהילים, חבדלת להשם הארץ ומלואה. ועל כן אין השוקל מי שנתן את מחצית השקל וזה עבד לו, הוא לא חייב בחיותו והוא לא צריך לתת מחצית השקל חדשה במקום. מקשה הגמרא על רבי שמעון בן לקיש, שואלת הגמרא מתניתה, פליגה על רבי שמעון בן לקיש, מדברי משנתנו אנחנו רואים שלא כדעת רבי שמעון בן לקיש, שכן שנינו במשנתנו, שאם נודע לבני העיר על אבידת השקלים עד שלא נתרמה התרומה, נשבעים השליחים לבני העיר ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהם. ואילו לדעת רבי שמעון בן לקיש הסובר כי הקדש ברשות הגבוה בכל מקום שהוא, היה ראוי שבני העיר שכבר שקלו, יהיו פטורים מלשקול שוב, וכן שלא יישבו השליחים לבני העיר, אלא לגזברים. תרץ את הגמרא, לא עודי משום שבועת תקנה, וכי לא אמר רב יוחנן לאל בדף ה' עמוד א', ששבועת השליחים אינה מן הדין אלא תקנת חכמים מכדי שלא יזלזלו בהקדשות? אם כן, הוא הדין, גם חיוב זה שחייבים בני העיר לשקול שוב אינו מעיקר הדין, אלא מתקנת רבנן הוא כדי שלא יזלזלו בני העיר למסור השקלים ביד שלוחים שאינם מקפידים על שמירתם. שנינו במשנה, אם נמצאו השקלים האבודים או שיחזירו מגנבים, אילו ואילו שקלים, גם השקלים החדשים שנתנו במקום אילו שנגנבו או עבדו, יש בהם קדושה, וגם השקלים שנמצאו שייכים להקדש. מבארת הגמרא מה עושים עם כל השקלים. אומרת הגמרא, תנאי שנינו בברית השקלים הראשונים נופלים לתיקלין חדתין, נתנו לקופת השקלים החדשים לקנות מהם קורבנות ציבור, והשניים נופלים לתיקלין התיקין. יינתנו לקופת השקלים הישנים המשמשים לתקן בהם את חומות העיר. מבררת הגמרא, אילו הם השקלים הנקראים הראשונים ואילו הם השקלים הנקראים השניים? מבררת הגמרא שנחלקו בזה רבי פנחס בי רבי חייא ורבי אבא מרי. אחד אמר, הראשונים הם אילו השקלים ששלחו בני העיר תחילה והם נגנבו או עבדו וחזרו ונמצאו, הם הנופלים לתיקלין חדתין לצורך קניית קורבנות ציבור כדין שקלים חדשים. והשניים הם השקלים ששקלו תחתיהם במקום אלה שעבדו. וחרנה אמר, ואילו אמנדה אמר האחר אמר, כי הראשונים הם אילו השקלים ששקלו שנית שהגיעו ליד הגזברים תחילה. והשניים הם מה ששקלו בתחילה ולאחר מכן נמצאו ביד הגנבים או שמצאו את האבידה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף ה' עמוד ב' בלשון התלמוד הירושלמי הלכה ב'. המשנה השנייה, ההלכה השנייה שבפרק השני במסכת שקלים, פרק ששמו מצרפין שקלים. המשנה מביאה כמה אופנים של אדם ששילם מחצית השקל ממעות שיש בהם קדושה, ומבארת את דיניהם. אומרת המשנה בדף ה' עמוד ב', הנותן שקלו לחברו לשקול על ידו, אדם שנתן מחצית השקל לחברו, שיהיה עבורו שליח לתנו בקופת השקלים בעבורו, ונהג בו השליח מנהג רמאות ושקלו על ידי עצמו, נתנו בקופה בשביל עצמו לצאת בו ידי חובת מחצית השקל. אם בזמן ששקלו השליח עבור עצמו כבר נתרמה התרומה, ותרמו גם בעבור אילו העתידים להביא את מחצית השקל לבית המקדש, נמצא שכבר השקל ברשות הקדש, וממילא כשנותן השליח עבור עצמו מעל במה שנהנה מן ההקדש. והגמרא תבאר במה נהנה. אומרת המשנה, שוקל שקלו נותן מחצית השקל מן ההקדש ממעות של בדק הבית שהיו בידו, ונתרמה התרומה וקרבה הבהמה. אם לאחר מכן נתרמה תרומת הלשכה וכבר קנו הגזברים בתרומתו בהמה לקורבנות ציבור והקריבוה, מעל השוקל לפי שנהנה מן ההקדש, ואם נתן את מחצית השקל ממעשר שני, ממעות שחיללו עליהם פירות של מעשר שני, דהיינו שיש בהם קדושה במעות הללו, כי צריך לקנות בהם דברי מאכל בירושלים ולאוכלם בקדושה בתוך חומות ירושלים, ומדמי שביעית, או ששקל מדמי פירות שגדלו בשנת השמיטה וחלה עליהם קדושת שביעית, הדינו שיוכל כנגדן, כמו שתפרש הגמרא. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, השוקל שקלו הנותן מחצית השקל מן ההקדש ממעות של בדק הבית שהיו בידו ונתרמה התרומה וקרבה הבהמה, אם לאחר מכן נתרמה תרומת הלשכה וכבר קנו הגזברים בתרומתו בהמה לקורבנות ציבור ויקריבוה, מעל השוקל לפי שנהנה מן ההקדש. מקשה הגמרא ממשנתנו על ברייתא, מדייקת הגמרא, אנן תנינן, במשנתנו שנינו שהמעילה היא דווקא עם קרבה הבהמה על גבי המזבח, אבל אם עדיין לא קרבה הבהמה, לא מעל, אף על פי שנתרמה התרומה ונקנתה הבהמה. כיוון שמעות ההקדש שמהן שקל את שקלו, הייתה עליהם קדושת בדק הבית, וכששקל את שקלו מהן, עדיין נשארו באותה קדושה, עדיין הוא בקדושת בדק הבית. וכן כשנתרמה התרומה ונקנתה הבהמה, עדיין קדושת בדק הבית היא שחלה על הבהמה. ורק כשהקריבו את הבהמה על גבי המזבח, היא יצאה מקדושת בדק הבית לקדושת מזבח, ומעל. ותני דבי רבי, ואילו בברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי שנינו, שמעל אם נתרמה התרומה, ולא ייתנו את המהילה בכך שכבר קרבה הבהמה. סתירה בין המשנה לברייתא, מתרצת הגמרא, אין הברייתא חולקת על משנתנו, אלא מן תנא אם נתרמה התרומה, מי הוא התנא בברייתא ששנה רבי? רבי שמעוני. ולדעתו של רבי שמעון, מיד כשנתרמה התרומה גם קרבה הבהמה. ואמר רבי שמעון, שהחנווני המספק להקדש את הקורבנות וצורכי המזבח, מיד היה מקבל מעותיו. וחולק רבי שמעון על התנא של משנתנו לכמן לדף י"ג עמוד א' הסובר, שאין החנווני מקבל מעותיו עד שיקריבו אותם על גבי המזבח, כי אנחנו חוששים שמה יערה בהם פסול ויפסיד ההקדש. ורבי שמעון לא חושש לזה, הועיל והכהנים זריזים הם לשמור על ההקדשות, לבל יערה בהם פסול ויפסיד ההקדש. ואף כאן מתוך זריזות הכהנים, הרי שתכף ומיד כשנתרמה התרומה, קונים מהבהמות שנתבקרו כבר מן המומים ומקריבים אותם. ונמצא שנתרמה התרומה ששנה רבי, בברייתא היינו שכבר קרבה הבהמה. אומרת הגמרא, שנינו בתחילת המשנה, הנותן שקלו אדם שנתן מחצית השקל לחברו לשקול על ידו, שיהיה עבורו שליח לתנו בקופת השקלים בעבורו, ונהג בו השליח מנהג רבעות, ושקלו על ידי עצמו נתנו בקופה בשביל עצמו לצאת בו ידי חובת מחצית השקל, אם בזמן ששקלו השליח עבור עצמו כבר נתרמה התרומה, ותרמו גם בעבור אילו עתידים להיגבות מהם את מחצית השקל, נמצא שכבר נמצא השקל ברשות ההקדש. ממילא כשנותן השליח עבור עצמו, מעל במה שנהנה מן ההקדש. שואלת הגמרא וקשיא, הדין הזה קשה הוא, שכן מניין לנו לומר שהשליח מעל? הרי אילו אדם הגונב עולתו של חברו והביאה לבית המקדש ושחתו סתם, אז הועיל ושחתה הכהן סתמה, וכי לא נאמר כי לשם הבעלים הראשונים מחפרת? שמכיוון ששחתה הכהן בסתמה לשם בעליה, מחפרת העולה הזו על הבעלים ולא על הגנב, אם כן החנמי, אותו דבר גם פה. נמצא השקל בחזקת בעליו שיפרישו. ואף כשקונים בו קורבנות ציבור, שוחט אותם הכהן לשם בעלי השקל. והדברים שבלב השליח שחשב לשקול את המחצית השקל לעצמו אינם דברים. מתרץ את הגמרא, אמר רבי יודן, תיפטר במסוים. יש להעמיד את דין משנתנו, באופן שהיה השליח הגנב נוהג בעצמו את מנהג החשיבות שנהגו משל בית רבן גמליאל, לכמן בדפתת עמוד א', שהיו רוצים שמשקליהם יקנו את קורבנות הציבור, ולפיכך היה מנהגם שבשעה שהתורם בא לתרום את הלשכה, היו זורקים את המטבעות לפני התורם, לפני זה שמוצאים אל הלשכה את הכסף לקנות את קורבנות הציבור, כדי שבטוח מחצית השקל שלהם, של בית רבן גמליאל, יהיה בתוך הכסף הזה שהולכים לקנות איתו עכשיו קורבנות ציבור. היה התורם, החבר הזה, מתכוון ליטול את אותו השקל ודוחפו לתוך הקופה שתרם. ולכן הוא נחשב שהוא מעל. ועדיין לא סיים רב יודן את תאירוצו עד שדנה הגמרא בביור מנהגם זה של בית רבן גמליאל, מדוע היו מקפידים בדווקא שיכנסו שקליהם אל תוך הקופה שנתרמה לקורבנות ציבור. שואלת הגמרא, וחש לומר שמה לשיריים הם נופלים? האם נאמר שבית רבן גמליאל חששו שמה לא תתרם התרומה משקליהם ויפלו שקליהם לשיירי הלשכה? איך אפשר לומר כך? וכי יש מעילה בשיריים? הרי קיים אלן, הרי מקובלנו שאין מעילה בשיריים, דהיינו שקדושת כל השקלים שבלשכה עוברת ומתכנסת בשקלי הקופה שנתרמו. והרי זה נחשב כאילו שקלים אלו נשקלו על ידי כל השוקלים, ואם כן, מה אכפת היה לבית רבן גמליאל אם נשארו שקליהם בלשכה כשבין כך מתחללת קדושתן על הנתרמים? מתרץ את הגמרא אלא כרבי מאיר, דעת בית רבן גמליאל הייתה כרבי מאיר, דרבי מאיר אומר מועלין בשיריים, שהשקלים שלא נתרמו בקדושתם הם עומדים, ונמצא שהפסידו בכך שלא נתרמו שקליהם לקורבנות ציבור, ולפיכך היו מקפידים בית רבן גמליאל שיתרמו שקליהם לקורבנות הציבור. כעת מסיים את הגמרא את תירוצו של רבי יהודן, שכפי שמצינו שכך היה מנהגם של בית רבן גמליאל, עוד אי, משנתנו אף אי מדברת, במסוים של בית רבן גמליאל שהיה מתכוון ותורמו לשמו, שפעולה זו שעשה השליח שיתרמו את שקלו לתוך הקופה כמעשה חשוב ונחשב, ואפילו עדיף הוא מדיבור מפורש שתורם את השקל לעצמו, ולפיכך אין השקל הגנוב הזה עולה לשם בעליו, אלא לשם אותו חבר שגנב את זה, ולכן הוא נחשב שהוא מעל בזה. ונמצא שאם קושיית הגמרא היא שהשקילה היא דברים שבלב, בא רבי יהודן ומתרץ שהיה כאן מעשה שעדיף מדיבור, שהראה שהוא שוקל את השקל לצורך עצמו. וכמובן שכך גם יכלו להעמיד שהוא אומר במפורש שהוא שוקל את זה לצורך עצמו. אבל מכיוון שאין רגילים לעשות כן, כי זה מעורר חשד ולא מסתבר שיעשה כן, לכן העמיד רבי יהודן כשעשה מעשה, עדיף מדיבור. מוסיפה הגמרא לדון מדוע השליח מעל, מקשה הגמרא מה נהנה שליח זה ששקל על ידי עצמו שנאמר שמעל בזה, והרי אין השליח יכול לרמות את בוראו והוא יודע שלא הוא שקלו. מתרץ את הגמרא אמר רבי אבין בשם רבנן דתמן, בשם חכמי בבל, שענת השליח היא מכיוון שבית דין ראויים למשכן אותו, באם לא ישקול כחיובו, כמו ששנינו במשנה לאל בדף ג' עמוד ב' ולא משכנו אותו כיוון ששקל בשל חברו, נחשב השליח כמו שנהנה מן ההקדש ולפיכך מעל. אף על פי שאין לו שכר בבית דין של מעלה, בבית דין של מטה, מסתכר שהרי לא ימשכנו הוא. שנינו במשנה שוקל ממעשר שני ומדמי שביעית יוכל כנגדן, מבררת הגמרא מה הטעם שאי אפשר ליתן מטבע של מעשר שני למחצית השקל. אומרת הגמרא דכתיב לגבי בכור בספר ויקרא פרק זך פסוק חבב, אך בכור אשר יבוקר להשם בבהמה לא יקדיש איש אותו עם שור עם סלע השם הוא. שאי אפשר להקדיש בכור לשם קורבן או כל קדושה אחרת, ומבכור אנחנו לומדים שכל שהוא קודש אין קדושה אחרת חלה עליו. ולפיכך אי אפשר ליתן מטבע של מעשר שני למחצית השקל על מנת לקנות בו קורבנות. מבארת הגמרא מה הכוונה יוכל כנגדן. כיצד הוא עושה עם מטבע זו של מעשר שני שנתן למחצית השקל, הרי אי אפשר לקנות בה קורבנות. מבארת הגמרא מביא סלע של חולין, פרוטות בשווי מחצית השקל, ואינו מביא סלע ממש, הרי אין מחללים כסף על כסף, ואומר מעות מעשר שני ששקלתי למחצית השקל, בכל מקום שהן יהיו מחוללים על סלע זו, ואותה סלע נתפס לשם מעשר שני, וקדושת המעשר שני עוברת אל הפרוטות, ומעלה אותם לירושלים וקונה בהם דברי מאכל ואוכלם בקדושת מעשר שני. והשאר, והמטבע הראשון שנתן, והגאון גורס כאן, והראשונים נעשו שקלים. נתקדש בקדושת מחצית השקל ויוצא בו ידי חובתו כיוון שכבר נעשה חולין. וכן הוא עושה גם כששקל מדמי שביעית. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים ד' וה' במסכת שקלים. עם הצגת 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מקבלים מיקוט עם קורבנות ובמה זה תלוי? שאלה שנייה, מה אין מקבלים לכולי אלמה מנוכרי עבור תרומת בדק הבית? ובמה חלקו ריש לקיש ורבי יוחנן? שאלה שלישית, כמה קורבנות חייב הנותן שקל שלם עבורו ועבור חברו ומדוע? שאלה רביעית, באיזה מקרה נותנים ג' קורבנות ומדוע? שאלה חמישית, השוקל עבור עני, מתי חייב בקלבון ומתי פטור? שאלה שישית, האחים השותפים שחלקו בגדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים, האם חייבים במעשר בהמה? שאלה שביעית, מה הדין כשהבהמות הם רוב נכסיהם של האחים וחלקו את שאר הנכסים, האם חייבים בקלבון? שאלה שמינית, למה השתמשו בקלבונות? שאלה תשיעית, מדוע השולחים שקליהם מרחוק מצרפים לדרכונות זהב ומדוע לא מצרפים על מרגליות? שאלה עשירית, איזה שבוע נשבעים השלוחים שאיבדו את שקליהם? שאלה 11, מה דין השקלים שעבדו או נגנבו והחזירו מגנבים או שנמצאו? והשאלה האחרונה, השוקל בשקלו של חברו מעל, במה נהנה שיש כאן מעילה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, י"ב בניסן תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, שימו לב, דפים ד' וה' במסכת שקלים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, י"ג בניסן תשפ"א, בערב בודקים חמץ, ומחר תענית בכורות מוקדם, ונלמד בסייעתא דשמיא את דפים ו' וז' במסכת שקלים. הדף לשבת זה דף ו', והדף לחג הפסח, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לישועה ולנחמה, לבשורות טובות ולניסים גדולים, הדף לחג הפסח הוא דף ז'.
לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.